ערב טוב. היום אנחנו נמשיך את לימודנו מהפעם הקודמת, בענייני אמונה ומדע. ואחרי שביארנו את היסודות, הייתי מעוניין קצת להעמיק במספר סוגיות הנוגעות לענייננו. הייתי רוצה קודם כל להעמיק קצת במה שהתחלנו בפעם הקודמת, בדבר שיטתו של הרב קוק על היחס בין אמונה לבין מדע, וכאן הייתי רוצה לדבר על מה שנקרא ההשגחה ההיסטורית והתפתחות המדע. זה דורש קצת חוש הומור, אבל יש לזה בכל זאת משמעות. הרב קוק אומר שלמשל אם האדם הפרה-היסטורי היה מתוודע בבת אחת לעובדה שהוא נמצא על כדור שמסתובב מסביב לעצמו במהירות אדירה. אז מה היה עושה האדם הראשון, או האדם הפרה-היסטורי יותר נכון? הוא היה כל כך נבהל שהוא היה נתפס בעצים. כלומר, היכולת להפריד בין מה שאני יודע מבחינה מדעית לבין מה שאני חי מבחינה קיומית, היכולת הזאת לא הייתה קיימת אצל האדם הקדמון. לכן טוב עשתה ההשגחה העליונה שהיא נתנה לאדם את התחושה שהוא עומד על גבי פלטה ישרה. כי בזכות זה נוצרה תחושת היציבות בנפשו של האדם. זה מאוד חשוב. רק אחרי שנים רבות, במהלך העולם העתיק, נתברר לבני אדם שכדור הארץ הוא עגול. אבל עדיין לא נודע לבני אדם שכדור הארץ איננו מרכז העולם. וזאת מדוע. אם האדם העתיק, שעדיין היה קצת ברברי, או הרבה ברברי, היה פתאום מתוודע לעובדה שהוא נמצא בעולם שבו הוא בעצם בצד. כדור הארץ שעליו הוא נמצא איננו מרכז הקוסמוס. אז התגובה של האדם הייתה שאין משמעות בעצם לחיים. אין משמעות ליראת שמיים, לעבודת השם. חשוב לאדם להרגיש שהוא עומד במרכז העולם וממילא שהוא אחראי על העולם. ממילא שיש לו דין וחשבון לתת למי שאמר והיה העולם. ולכן כל זמן שלא נתבססו דיים מונחים של אמונה, יראת שמיים, מוסריות בנפשו של האדם, דאגה ההשגחה העליונה שהאדם לא ידע את האמת בדבר מעמדו של כדור הארץ. אחרי שמושגי היראת שמיים, המוסר, כל המושגים האלה התבררו מספיק בנפש האדם, הגיע הזמן לגלות לאדם את גודלו של העולם. וזה נעשה בשני שלבים. שלב ראשון, לגלות לו שהשמש עומדת במרכז מערכת הכוכבים. זה נותן קצת ענווה. ברגע שהאדם שם את עצמו שם את הכוכב שלו בתור אחד הכוכבים המקיפים כוכב אחר, זה הכניס בליבו קצת ענווה. נתן לו קצת פרופורציה ביחס לתפקידו בעולם. אבל אחר כך נעשתה עוד מהפכה יותר גדולה במאה ה-19, כשנתברר לאדם שמערכת השמש עצמה אינה אלא צ'ופצ'יק, אבק דק בתוך קוסמוס אינסופי. מיליארדי מיליארדים של גלקסיות מתגלים מול עיני הטלסקופ. ואז האדם נפגש עם האינסופיות של ההוויה, עם כוחו האינסופי של האלוהים. וזה לא מערער את עולמו הפנימי והרוחני והמוסרי, משום שהוא כבר הספיק במשך כמה אלפי שנים לבסס את עולמו הפנימי. הנה, זה דוגמה להתפתחות של המדע. אביא לכם עוד איזה דוגמה, למשל להתפתחות הטכנולוגית. ספר הזוהר אומר לנו שהאחל משנת תו רש לאלף השישי, כמה זה יוצא בגוית? זה יוצא שנת 1848, כלומר בשליש הראשון של המאה ה-19. אומר ספר הזוהר שהחל משנת תו רש לאלף השישי ייפתחו בעולם מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, ובאותו זמן ישראל יגאלו. ככה נאמר. ואכן אנחנו רואים איזשהו יחס בין הדברים. החל משנת 1840 העולם ידע התפתחות טכנולוגית מדעית שלא הייתה כמותה במשך עשרות אלפי שנים, ויחד עם זה החלה הציונות והוקמה מדינת ישראל. השאלה היא, מה הקשר בין שני התהליכים האלה? רואים שהספר הזוהר קושר בין התהליכים. מה זאת אומרת? למה הוא קושר בין התהליכים? הוא מתכוון לומר לנו שהמאורה של גאולת ישראל מוכרח להיות מאורה בעל משמעות אוניברסלית. נתאר לעצמנו, למשל, שמדינת ישראל הייתה קמה לפני אלף שנה. אז מה היה קורה? זה היה אומר שבמזרח התיכון קמה עוד מדינה. זה היה חסר משמעות טוטלית עבור אנשי פטגוניה ועבור תושבי קמצ'טקה. מסיבה פשוטה, לא הייתה אז כל אפשרות לבנות תקשורת בין הארצות האלה. יותר מזה, גם אם היה נודע בקמצ'טקה שנוסדה מדינת ישראל, זה לא היה משנה שום דבר עבור חייהם של האנשים דשם. בימינו, בזכות ההתפתחות הטכנולוגית, הגענו למצב שהמכונה היום הכפר הגלובלי. כלומר, כל מאורה באיזושהי פינה נידחת של כדור הארץ משפיע תוך זמן קצר על כל העולם כולו. למשל, אם מונחים, ואני כאן מדבר בלי שום אופציה פוליטית, אם מניחים שני קרוונים על גבעה שוממה בשומרון, אספקת הנפט של העולם מועמדת בספק. זאת אומרת, יש איזשהו יחס. זאת אומרת, גאולת ישראל היא בעלת משמעות אוניברסלית. וזה כנראה אחת הסיבות לקשר בין הדברים. אבל אני הייתי רוצה קצת להניק את זה עוד יותר. כי ההתפתחות המדעית איננה רק התפתחות טכנולוגית. יש גם התפתחות מנטלית גדולה מאוד. למשל, וכאן אני נוגע בנקודה מאוד עמוקה, תורת האבולוציה. תורת האבולוציה הדרוויניסטית חידשה בעולם סוגי מחשבה חדשים. אני כאן לא דן בשאלה האם תורתו של דרווין בתחום האבולוציה היא נכונה או בלתי נכונה. מדוע? מי צריך להכריע בזה? מי צריך להכריע בשאלה אם תורת דרווין היא נכונה או לא? אנשי מדע. כן, זאת שאלה מדעית. אז בוא נניח, לפי שעה, שאנחנו לא יודעים אם התורה הזאת היא תורה נכונה או בלתי נכונה. אבל יש לה יתרון עצום. עצם פרסומה של התורה הזאת הרגיל את בני האדם למחשבה התפתחותית. בני האדם התרגלו למחשבה שתהליכים הם אבולוציוניים. ומדוע זה חשוב? בגלל שבאמת הרעיון הזה שבעולם בכלל, בקוסמוס, יש תהליכים התפתחותיים, זה רעיון עתיק של תורת הקבלה. חכמי הקבלה רגילים לתאר את היחס בין הבורא לבין הבריאה דרך תהליכים התפתחותיים. רק שהרעיון הזה היה קשה להמון לתפוס. אבל מאז שבני אדם התרגלו לראות את זה גם בתחום הביולוגי, זה מרגיל את הנפש לתפוס את זה גם בתחום האלוהי. כך שאנחנו מאוד מרוצים, כלומר כשחכמי הקבלה שומעים על תורת האבולוציה, הם מאוד מרוצים לראות שיש איזושהי הקבלה בין האינטואיציה הרוחנית שלהם לבין תהליכים ביולוגיים. מאוד שמחים בזה. לומר לכם את האמת, גם אם יתברר שתורת האבולוציה איננה נכונה, אני אמשיך להאמין בתורת משה. כן? אפשר להאמין גם אם תורת האבולוציה איננה נכונה. אבל אנחנו מרוצים מעצם הרעיון. זה שתורת האבולוציה הופיעה, זה הרגיל את בני אדם למחשבה ההתפתחותית. ודבר מעניין הוא שההתנגדות לתורת האבולוציה שאפשר למצוא בחלק מהחוגים הדתיים, בדרך כלל משתלבת עם התנגדות אחרת, התנגדות לציונות. זאת אומרת, מי שאיננו מוכן לראות שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה התפתחותית בתחום הביולוגי, איננו מוכן לקבל גם את העובדה שהקדוש ברוך הוא פועל באופן התפתחותי בגאולה. מה? לגבי עם ישראל. גם הגאולה, איך נאמר בתלמוד הירושלמי? גאולתם של ישראל באה כמעה כמעה. הרבה יותר נוח, הרבה יותר מתאים לנפש הילדותית לדבר על אוקוס פוקוס. כן? כלומר, כן, אנחנו יושבים במעמקי פולניה או במעמקי תימן, יום אחד שומעים צפצוף, מגיעים עננים זוהרים וסטריאופונים, מעלים אותנו אל בית המקדש שיורד מן השמיים. כן? כשברקע נמצא המשיח של הנדל. מכירה את המשיח של הנדל? הללויה, כן? אז זה פחות או יותר האווירה שרוצים בה. אפשר גם שזה לא יהיה המשיח של הנדל, יכול להיות איזה קיץ' דתי, עם אוי 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 או משהו כזה. אבל זה המחשבה הפופולרית. המחשבה המעמיקה של גדולי עולם תמיד הייתה שיש איזשהו תהליך התפתחותי בהופעת אור השם בעולמו, וזאת על מנת לאפשר לאדם את אפשר לומר, את הביטוי האישי שלו, את היכולת שלו להתבטא במהלך הטבע. בהקשר זה הייתי רוצה שוב לצטט לכם משהו מהרב קוק באורות הקודש, בחלק ב' הפעם, לא כמו בפעם הקודמת, בעמוד תקוף ממלף. מהלך המחשבה של ההתפתחות שנתפרסם בכל השדרות לרגלי לימודי הטבע החדשים עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות הרגילות. כן, כלומר, אצל המחשבות, אצל בעלי המחשבות הרגילות, תורת האבולוציה עשתה זבנג. לא אצל יחידי הסגולה. מי זה יחידי הסגולה? חכמי הקבלה. בעלי הדעה וההיגיון שמעולם הסתכלו בסדרי השתלשלות דרגאיים, אפילו בהוויות הרוחניות, זה בהוויה הרוחנית המסוכרת בסקירה יותר נסתרה שאין דבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה, גם כן באופן זה בדבר ההתפתחות החומרית של העולם המוחשי, שראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההוויה, שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות. כלומר, אצל חכמי הקבלה, הרעיון הזה דווקא מוצא חן. אבל ההמון לא הסכין להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף, ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. עכשיו נשאלת השאלה, למה ההמון מתנגד לאבולוציה? למה ההמון הדתי? כן, בטעות כמובן. יש תמיד להבחין בין דעתם של הדתיים לבין דעת התורה. השאלה היא, מדוע זה קשה להמון לקבל את רעיון האבולוציה? פשוט מאוד. מה? מה, אז מה עם מוצא אדם מן הקוף? למה זה קשה לקבל? ככה אתם חושבים, יש לסותר את הפסוקים, נכון? כי בפסוקים כתוב שהאדם נברא מן הבוץ, אז זה לא יכול להיות שהוא נברא מן הקוף, נכון? בוץ. אנחנו מדברים בינתיים על אבולוציה, כן? אז מדוע קשה לדתיים לקבל את זה? אומר הרב קוק שאתם לא צודקים. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה ומאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. זה לא בגלל שפסוקים מפורשים שאומרים שאדם בא מן הבוץ, שמתנגדים לזה שאדם בא מן הקוף. למה זה לא? כי למה זה לא קשה? כי מלאכה זו היא נוחה מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים בעניינים הללו, שם כבשונו של עולם בכל מקום, וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשוטו. ודעתו מתיישבת ומתאמת בזה אל סקירת בעל המחשבה משארת סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות בנקדם. מה אומר כאן הרב קוק? מה הבעיה שלך? תגיד לדתי, הפסוק הזה הוא לא כפשוטו, הוא משל. זהו, מספיק, ברגע שהוא הבין שזה משל, אין לו טענות. נכון? אז מה מפריע להם בכל זאת? אם זה הטבע, זה לא הקדוש ברוך הוא. ככה הם אומרים. הם רגילים לראות את היד האלוהית איפה שיש קפיצה ודילוג. כן, זה מחשבה קוסמית, נשון קסם. כן? זה מחשבה של ילדים, שהם רגילים, זה הרי פוטר. כן? איפה אלוהים נמצא? איפה שמקל הקסמים עשה משהו. אבל אם זה הולך בתהליכים הדרגתיים, הם לא רואים שם את יד השם. אז לכן הרב אומר שצריך בשביל זה הרבה הרחבת השכל, העמקת הדעת, כדי להרגיל את ההמון לדברים האלה. זה לגבי תורת האבולוציה. הייתי רוצה אולי בכל זאת בהקשר הזה להסביר אולי על ידי ציור. יש לי מישהו דף? דף קטנטן יספיק לנו. להדגים איזשהו רעיון. אתם רואים את הציור הזה? מה שאתם רואים פה, זאת צורת Y. Y שוכב. כן? זה Y שוכב. אני מציע אפשר גם להגיד גמא ביוונית. מה יש כאן? אני אסביר, אני אצייר עוד קצת. אתם רואים פה מספרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מה הם שבעת המספרים האלה? זהו תיאור של שבעת ימי הבריאה. כמה זמן לקח לשבעת ימי בראשית להיות? אם אתם אומרים, כמו שאתם אמרתם, שזה לקח שבעה ימים או מיליוני שנים, סימן שאתם עדיין נתפסים לשיטות הישנות שדחינו בשיעור הקודם. הימים האלה אינם ימים, הם אינם זמן. מדובר פה במציאות מטאפיזית. כלומר, כשאני מדבר פה על שבעת ימי בראשית, אני מדבר במונחים של מטאפיזיקה. לכן אי אפשר למדוד את זה בזמן בכלל. לעומת זה, הקו העקום התחתון, שעליו אני מצביע כעת, מתאר את התהליכים הארוכים מאז המפץ הגדול, דרך הגיאולוגיה, דרך הפלאונטולוגיה, דרך תורת האבולוציה של האדם והאדם הקדמון, עד שזה מגיע לנקודת המפגש. נקודת המפגש נמצאת לפני פחות מ-6,000 שנה, בהופעתו של האדם הראשון, שאנחנו מכנים אותו בשם אדם הראשון. מכאן ואילך מתחיל הזמן מבחינתנו, כלומר מבחינה תורנית, הזמן המעניין אותנו הוא מהנקודה הזאת של המפגש ואילך. וזה היה באמת לפני 5,763 שנים. אבל מה שלפני כן, נגיד הקו העקום, העקום התחתון, זה קו שנחקר על ידי המדע. הקו הישר היורד הוא הנחקר בתורת הקבלה, בסתרי תורה. אז אין להם שום יחס ביניהם. באיזשהו זמן זה נפגש דרך נשמתו של אדם הראשון, ומאז מתחילה ההיסטוריה. עד כאן ברור? כך שאנחנו לא צריכים לא ליישב ולא להגיד שיש פה סתירה. מדובר בתחומים שונים. אינני אומר שאין איזשהו קשר בין שבעת הימים האלה לבין מיליארדי השנים האלה. ייתכן שנוכל למצוא הקבלה, אבל הקבלה איננה זהות. כן, יש אחד כתב ספר חשוב בשם בראשית ברא, שבו הוא מסביר כיצד הוא רואה את כל שבעת ימים בראשית כמקבילים למיליארדי השנים הנחקרים על ידי המדע. אינני חושב שאנחנו זקוקים בכלל להסברים מהסוג הזה, מאחר פה מדובר בשני מישורים שונים. עד כאן זה ברור? עכשיו הייתי רוצה להיכנס איתכם קצת למעמקה פשוטו של מקרא. בגלל זה ביקשתי שיחלקו לכם תנכים. נא לפתוח בספר התנך, בראשית, בפרק א', בפסוק כף ד'. הייתי רוצה ללמוד איתכם פסוק במעשה בראשית. כלומר, אנחנו נעסוק עכשיו קצת בסתרי תורה מבחינה מסוימת, כי כל ההתעסקות במעשה בראשית איננו בתחום הפשט. אבל ללמוד את זה, לראות מה תורת האבולוציה יכולה להוסיף לנו בהבנת הכתוב. אני קורא לכם פסוק כף ד'. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ. מה זה הארץ שצריכה להוציא? כשאומרים כאן הארץ, הכוונה היא הטבע. כלומר, הטבע נדרש לייצר מספר דברים. יש פה רשימה של דברים שהטבע צריך לחולל. ואני מבקש שביחד אנחנו נספור כמה דברים יש כאן. תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה, ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויחן. אז אתם יכולים להגיד לי, או מהזיכרון, או מתוך ספירת האצבעות שלי, כמה דברים קראנו? ארבע. כלומר, בתוכנית, ארבעה דברים צריכים לצאת אל הפועל. נכון? נפש חיה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. הבה נראה מה יצא בפועל. נא לדלג אל פסוק כ"ה. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. כמה? שלוש. וירא אלוהים כי טוב בכל זאת. כלומר, בלי מחשב, מישהו יודע מה ההפרש בין 4 ל-3? 1. כלומר, יש דבר אחד שהתורה אומרת לנו שלא יצא אל הפועל, שהטבע היה צריך לייצר, והטבע לא הצליח לייצרו. והוא? נפש חיה. מהו הנפש חיה הזה שאנחנו ציפינו להופעתו ולא הופיע? לשם פתרון השאלה, נא להסתכל בבקשה בפרק ב' בפסוק ז'. בפרק ב' פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, אותה נפש חיה שהייתה צריכה להופיע מכוח הטבע, היא לא נכון, איננה האדם. כי האדם יש לו שם בתורה, קוראים לו האדם. אלא נשמת האדם. כלומר, יש מרכיב במציאות שאיננו יכול להופיע מכוח הטבע, והוא נשמת האדם. למה אני מדגיש את זה? בגלל שנפש האדם הרגילה וכל הפונקציות הביולוגיות, אין להם שום מניעה שהם יבואו מכוח הטבע. זאת אומרת, זה יכול לבוא מן הקוף או מה שאתם רוצים. כן, יש איזו התפתחות שלמה. מן האמבה, ללטאה, אל הפיל, אל הסוס, אל הקוף, עד הפילוסוף. כלומר, הכל אפשרי. כן? כלומר, אין פה שום מניעה. אבל יש פה איזשהו מרכיב אחר, שכנראה הטבע איננו יכול לספק אותו. והוא המרכיב הנשמתי. מדוע אין הטבע יכול לספק אותו? משום שהוא נענה לצוו של המוסר. והמוסר מניח שיש לאדם חירות. שהוא יכול לבחור בין הטוב ובין הרע. בטבע אין חירות. הטבע הוא דטרמיניסטי. נתון לחוקיות ברזל בלתי משתנה. ולכן אין ברירה. מוכרחים את ההכרה המוסרית של האדם להוריד מן העליונים. לכן, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. זה מתחיל מן הבוץ ומגיע עד האדם. זה יכול לקחת מיליארדי שנה מן הבוץ עד האדם. מה אכפת לי? אבל היסוד המוסרי, חלק אלוה ממעל, מוכרח לבוא מן העליונים. אגב, אני רוצה בדרך אגב להביא איזה סוגריים בנושא הזה. יש מחשבה שזה לא מכובד שהאדם יבוא מן הקוף. כי אומרים, האדם הוא נזר הבריאה. יש בו צלם אלוהים. אז איך הוא יכול לבוא מן הקוף? נשאלת השאלה, אז איך אותו אדם, שאתה אומר שהוא בצלם אלוהים, יכול לבוא מן הבוץ? מה יותר מכובד? חומר דומם, בוץ, או חומר חי, קוף? יש כאלה שיגידו, מישהו פעם אמר לי, לא, זה ברור שמה שבא מן הבוץ זה יותר טוב, מאשר לבוא מן הקוף, שזה חיה שפלה. אז יש בעיה. כי בסמינריונים להחזרה בתשובה, רגילים לומר כך, כשמדברים על מעמד האישה ביהדות, רוצים להגיד שהאישה ביהדות היא יותר נכבדת מן האיש. מדוע? משום שהאישה באה מן האיש, שהוא כבר יצור חי. ואילו האדם, האיש, בא מן האפר. אז אם כן, אתה חושב שלבוא מבעל חיים זה יותר טוב. אז אחד מן השתיים, או שלא התכוונת ברצינות כשאמרת שביהדות האישה גדולה מן האיש, או שאתה לא התכוונת ברצינות כשאמרת שנזר הבריאה לא יכול לבוא מן הקוף. צריך להחליט. כן? אבל זה ברור שיש משהו מכובד בזה שאדם, לא שהוא נברא מן הבוץ או שהוא נברא מן הקוף, אלא בזה שהוא בצלם אלוהים. מדובר על אותו חלק נפש חיה שבו. כן, איך אמר פעם תלמיד חכם חשוב? זה לא כל כך משנה מהיכן באנו. העיקר שיצאנו מזה. אבל יוצא עכשיו לפי זה, לפי הסיפור המקראי, שהאדם הוא יצור מאוד משונה. הוא אדם בעל שני מוקדים בנפש. מוקד שבא לו מן הטבע, מן האפר, ומוקד שבא לו מן העליונים, והוא בעל ערך מוסרי. מכאן אפשר להבין מדוע חיי האדם בעולם הזה הם כל כך קשים. כי אנחנו תמיד נתונים למתח בין היסוד המוסרי שלנו לבין היסוד הטבעי שלנו. לא שהיסוד הטבעי שלנו הוא רע. הוא פשוט איננו פועל לפי המוסר. ויש בתוכנו משקולת הטבעית המושכת אותנו כלפי מטה. ויש לנו גם איזה מין בלון מימן מוסרי המושך אותנו כלפי מעלה. ואנחנו באמצע. קצת קשה לחיות ככה, אבל כפי שאמרנו, החיים זה לא פיקניק. עכשיו, אני רק רוצה לברר פה, לפי התורה, איך נקרא האדם בלי הנפש החיה? מה? לא, התשובה כתובה במפורש בפרק ג' פסוק א', בפרק ג' פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש המילה ערום בעברית מקראית? לא, זה עירום בלי בגדים. מה זה ערום? חכם. זה לא ערמומי כמו בעברית מודרנית. ערום זה חכם. כמו שאונקלוס מתרגם בארמית, וחיוויה אהבה חכים מכל חיבת בירה. זאת אומרת, הנחש היה חכם. מהי החיה החכמה ביותר שאתם מכירים? האדם. אם כן, פה, הנחש, זה תיאורו של האדם בטרם הופעת הנפש החיה בקרבו. לכן נאמר, והנחש היה. מה זה היה? בטרם הופעת הנפש החיה, הוא נקרא בשם נחש. למה הוא נקרא נחש? כי הוא מנחש. זה הכוח של השכל הטבעי. האדם, בתור יצור חכם, המייצר מחשבים ושולח טיל לירח, הוא נקרא נחש. האדם, בתור ישות מוסרית הבוחרת בין הטוב לבין הרע, נקרא בשם נפש חיה. זהו ההפרש בין שני הדברים. אתם רואים פה, שוב, אני פה לא בא לומר שהכתוב מאשר או דוחה את תורת האבולוציה, אני רק אומר שתורת האבולוציה עוזרת לנו לתת איזושהי ריאליה לסתרי תורה הכתובים כאן. כלומר, אפשר לומר שדרווין מדבר על כל ההתפתחות מן האמבה עד הנחש. ואילו התורה מוסיפה את הידיעה שהמדע איננו יכול לחקור אותה, בדבר מקור נפש האדם בת החורין הבוחרת בין טוב לבין רע. זה רק דוגמה כמובן, אפשר היה כמובן להרחיב הרבה בדברים האלה, אבל אני חושב שענייננו זה מספיק. כלומר, מה שראינו עכשיו, לעומת השיעור הקודם, אני חושב שקצת התפתחנו, העמקנו בכמה סוגיות של מפגש פורה, הייתי אומר, מעשיר, בין ההתפתחות המדעית לבין ידיעות פנימיות של תורת משה. ערב טוב.